אנחנו בפתחו של יום עיון לקראת חנוכה, בעזרת השם זה השיעור הראשון, ואחריי בעזרת השם יש עוד כחמישה שיעורים, מוזמנים להתעדכן בדף הפרסום. שאר השיעורים בעזרת השם בהמשך יהיו בכיתת אמונה. אז הנושא שלנו מטבע הדברים הוא חנוכה, בין קודש לחול, כך חשבנו להגדיר את השיעור. בפתח השיעור אני רוצה להציע בפניכם איזשהו מקור ששייך לפרשת השבוע הקודמת, אבל הוא באמת מקור מאלף. אני אשמח אם מישהו יוכל רק לעזור לי בבקשה לחלק. המקור הזה הוא של האדמו"ר מאבריץ', היה תלמיד של רבי יצחק מברדיצ'ב, שגם הוא היה סנגורם של ישראל, חי לפני 200 שנה בערך, בעיר הקודש צפת. והוא מטבעו, בתור תלמיד טוב, גם הוא היה סנגור גדול מאוד. ותראו, הפלא ופלא, כפתור ופרח, איך הפסוקים שכתובים בפרשת השבוע שעברה, הם ממש מתאימים לחג החנוכה, שבעזרת השם, מחר בכל לילה, מכאן והלאה, ממחר בלילה, בעזרת השם, במשך 8 ימים, נדליק נרות חנוכה. אז אם זה כבר נמצא לפניכם, בת עין, אתם רואים חברים? פרשת וישב, רבי אברהם דוב מאבריץ', שהיה תלמידו של רבי יצחק מברדיצ'ב, כמו שאמרנו. תראו איזה מטעמים הוא עושה מהפסוקים שנאמרו בפרשה הקודמת, שתמיד היא יוצאת שהפרשה הזאת סמוכה לחג החנוכה. ויהי כי משלוש חודשים, ויוגד ליהודה לאמור זנתה כלתך. הנה איתה בכתבי האריז"ל, שעיקר סוף גמר החתימה היא בחנוכה, כן? לא בראש השנה ולא ביום הכיפורים, אלא בחנוכה. אם כן, נוכל לומר שזה מרומז בפסוקים אלו על דעת זה, ויהי כי משלוש חודשים. כלומר, אם אני לוקח 3 חודשים מאז כ"ה באלול, זה בדיוק כ"ה בכסלו. עוברים 3 חודשים. היינו מראש השנה עד חנוכה, שאז עיקר גמר החתימה. על כן, בא המקטרג על בני האדם לפני בורא עולמים ברוך הוא, שהוא מרומז בתיבת יהודה, נכון? השם יהודה, השם י' כ' ו' כ' מקופל בתוכו. לומר, זנתה תמר כלתך, היינו כנסת ישראל, שדמתה לתמר, נכון? זאת קומתך דמתה לתמר, כתוב לנו בשיר השירים. זאת אומרת, את כל הסיפור הפרטי כביכול, בין יהודה לבין תמר, רבי אברהם מאבריץ' לוקח את זה לסיפור הכלל ישראלי של כולנו, של כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא, שהיא מכונה בשם כלה, זנתה ושרה ממך, ואחר אחר זנוניה. ולא די לה בזה שהלכה אחר תאוות ליבה הרע, אלא שגם היא הרה לזנונים, כביכול היא הולכת עם איש אחר. כנסת ישראל הולכת עם אלוקים אחרים, חס ושלום. הרע היא בחינת דבקות, כן? מתי שהרי היכולת להרות היא בתנאי שיש דבקות בין איש לאישה, כך בין כנסת ישראל לאיזשהו אלוקים. כלומר, עצם זה שהיא בהיריון, סימן שהיא לא רק רואה בשדות זרים, היא ממש דבקה באלוקים אחרים. היינו שמעצמה היא דבוקה תמיד בתאוותה, בלי שום גורם לזה. זאת אומרת, אמירה מאוד 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 קשה, של העם, של הקדוש ברוך הוא, כלפי כנסת ישראל. ככה אומרים העם, ואז תראו מה את תגובתו של הקדוש ברוך הוא. ויאמר יהודה, הוא הבורא ברוך הוא, הוציאוה ותשרף עבור זה. כן? בגלל מה שהיא עשתה, ראויה היא לשריפה. יש פה דפים, מי שרוצה, כאן נתקדם בבקשה, ואם אפשר פה, תהיה ערני בבקשה, תודה רבה. אנחנו בפסקה השנייה, בסדר? שימו אולי כמה דפים מאחור, אנחנו צריך גם עוד מעט עוד חלוקה של עוד דפים. ויאמר יהודה, הוא הבורא ברוך הוא, אני בפסקה השנייה, הוא הוציאוה ותשרף עבור זה, שבלא שום גרמה ומניעה, היא הרה לזנונים, רק מעצמה היא הרה, ודבוקה לתאוות ליבה הרה. הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד כועס. היא מוצאת, והיא שלחה אל חמיה לאמור, בהתנצלות של אמת, ששקר ענה השטן בזה שמקטרג על בני האדם, שהם הדבוקים בגודל תשוקה לתאוות רעות. זה לא נכון. כנסת ישראל לא מסוגלת ללכת אחרי אלוקים אחרים. כי האמת הוא כך, שרק לאיש אשר אלה לא אנוכי הרע. פירוש, שאנחנו עמו דבוקים רק בבורא עולמים ברוך הוא. בסדר? אפשר היה אולי להגיד למראה עיניים, שרגע אחד אנחנו סטינו מן הדרך, עומדת כנסת ישראל באמירה, עומדת תמר מול יהודה, עומדת כנסת ישראל מול הקדוש ברוך הוא, שהוא מקור החסד, ואלה, נכון? גימטריה למדבב. מה זה למדבב? אלו הנרות, למדבב נרות שאנחנו מדליקים, נכון? חוץ מהשמשים, יש לנו 44 נרות יחד עם השמשים, ובלעדיהם למדבב. אלה, לאלה, כן? ואלה, אני הרע. זאת אומרת, אותם, כתוב ש... כתוב, סרפים עומדים ממעל לו. יש ממש גילוי שכינה שעומד מתחת, מעל למדבב הנרות של חנוכה. ומה שאנחנו עושים לפעמים נגד רצון הבורא ברוך הוא, הוא רק מחמת רוב תרדת הזמן ותרדת הפרנסה. ושאר מאורעות של בני אדם. זאת אומרת, לעולם עם ישראל לא נוהה אחרי אלוקים אחרים, אלא בגלל סיבות חיצוניות. בוודאי שאי אפשר להאשים אותנו בדבקות באלוקים אחרים. כך אומרת תמר, כך אומרת כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. אבל באמת, בפנימיות הלב, דבוקים אנחנו בגודל חיבה ותשוקה רק לבורא עולמים ברוך הוא. וואו, איזה דיבור. ותראו, עוד מעיזה פניה תמר בפני יהודה, ועוד מעיזה פניה כנסת ישראל בפני הקדוש ברוך הוא. חכו, זה לא הסוף. ותאמר עוד לבורא עולמים ברוך הוא, ראיה אמיתית לזה, הקרנה למי החותמת? מרמז על השמן של נרות חנוכה, שהיה חתום בחותמו של כהן גדול, והפתילים מרמז על הפתילות של נר חנוכה, והמתה מרמז על הכלי של נר חנוכה. כידוע, כתיבת המתה, אם הכולל גימטריה כלי, נכון? 20 ועוד 30 ועוד 10 ביחד 60. המתה גם 60. פירוש. מהמצוות נר חנוכה שאנו מקיימים כמצוות רצונך הקדוש, היא ראיה מפורשת שאנחנו הולכים רק אחר רצונך, וחשוקים ודבוקים רק בך, ולא חס ושלום באלוקים אחרים. רק מה שאנו עושים לפעמים נגד רצונך, הוא מחמת הנעל, מחמת הטרדות. בסדר? אז מה ראינו עד עכשיו? אמרנו שאנחנו אמונים על זה, על דברי הרמב"ן, מעשה אבות סימן לבנים. מה שקורה כביכול עם תמר ועם יהודה, זה לא עניין פרטי של איזושהי נפילה. זה ממש מרמז על לעתיד לבוא, או באותה תקופה, על מערכת היחסים בין כנסת ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. ועכשיו תראו איזו האשמה ניצחת, ואיך הקדוש ברוך הוא מגיב כלפי זה. ויום יהודה, הוא הבורא ברוך הוא, צדקה ממני. כן, בשיעור שעבר דיברנו על היכולת של מנהיג להודות בטעויות שלו, נכון? אמרנו שיהודה הוא כנגד השכל, נכון? ויוסף כנגד יפה מאוד, כנגד הלב, כל הכבוד. אמרנו שלשכל הרבה יותר קשה להתחבר, לכן בנחלת שבט יהודה ובנימין, שם נבנה בית המקדש. אבל הלב הזה של יוסף שמאחד את כולם, הלב הזה של יוסף שמאחד את כולם, הוא הדבר המרכזי. מחילה, אם אפשר קצת שקט, אנחנו נשמח. ויאמר יהודה, הוא הבורא ברוך הוא צדקה ממני כביכול, אני חייב בזה. הקדוש ברוך הוא מקבל על עצמו את האשמה במערכת היחסים המקולקלת שיש בינו לבין כנסת ישראל. היינו הבורא ברוך הוא, מודה להם, הנה יש פה דפים, היינו הבורא ברוך הוא מודה להם שהם הצודקים, כי אני רואה שהאמת הוא שהם הדבקים רק בי. ומה שהם עושים לפרקים נגד רצוני חס ושלום, הוא רק מחמת כי על כן לא נתתיע לשאלה בני. וואו. אתם יודעים, אומר הקדוש ברוך הוא, למה כנסת ישראל חטאה? כי לא הבאתי לה את המשיח. נכון? ער ועונן ושאלה. שאלה, הוא אומר לה, תחכי, יהודה אומר, תחכי, הוא יגדל, אני אתן לך את שאלה, ובסופו דבר הוא לא נותן לה. מה אומר הקדוש ברוך הוא? רצה לומר, תיבת שאלה מרמז על משיח צדקנו, כמאמר הכתוב, עד כי יבוא שילה. היינו מחמת שזה זמן רב שלא נתתי ומסרתי אותם לרועי נאמן, ומשיח צדקנו שיבוא במהרה בימינו. אמן כן יהי רצון. תגידו אמן. או, בסדר, זה דיבור חוצב לבבות שאמר לנו אותו רבי אברהם דוב מברדיצ'ב, מאבריץ' סליחה, שחי לפני 200 שנה, והוא לוקח את הפסוקים של פרשת וישב ומתרגם אותם למערכת היחסים בין כנסת ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, בין תמר לבין יהודה, כנסת ישראל שדמתה לתמר לבין יהודה שזה שמו של הקדוש ברוך הוא. הזה חוב משבוע שעבר שלא יכולתי להתאפק מלהביא אותו. ועכשיו ברשותכם אנחנו עוברים לנושא שלנו של חנוכה, שקראתי לו בין קודש לחול. גם זה אם אפשר בבקשה לחלק את הדפים, סליחה שאני מטריח פה. אם נשים לב, כל הזמן בחנוכה זה קושרים אותנו בעקיפין ובצורה ישירה לבית המקדש, כן, הנושא של הכהונה, בית המקדש. לא פגשנו הרבה פעמים שהנרות הללו קודש הם ואין לנו רשות להשתמש בהם, כי יש פה נרות שאסור לגוע בהם. בסדר? אנחנו גם קוראים במשך החנוכה, אנחנו קוראים את פרשיות של חנוכת המשכן. זאת אומרת, בהכרח, בן אדם שעובר דרך חג החנוכה בעזרת השם, ולא רק עובר לידו, אז בהכרח תודעת המקדש הולכת ומתעצמת לפניו. מחשבת החול היא מחשבה חולפת. כן, החומר. החומר הוא נראה דבר מאוד ממשי, כן, יש פה סטנדר, משהו מיוחד במינו. אבל בעוד 100 שנה, הסטנדר הזה לא יהיה פה. החומר הוא מאוד 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 ממשי, מאוד תופס מקום, מאוד מנהל אותנו. לא אתכם כי אתם צדיקים, אולי שמעתם על אנשים שהחומר מנהל אותם. תרבות יוון, זה בדיוק הסיפור שלה. להעצים את הגוף, כן, החומר, החומריות. כמובן שהם עושים את זה בצורה משוכללת, וזה, זה, בבקשה. חזר כבר, טוב, אומר לנו פה חכם אסף דוד, שבמכון מאיר קדוש לעולם קיים, כיוון שהסטנדר הזה הוא קדוש, לא בגללי, אלא בגלל הרב ביגון והצדיקים פה שנמצאים. בעזרת השם, גם פה החומר, במכון מאיר, החומר הוא רוח. בסדר? בכל מקרה, שהכוח על הערה, אז אנחנו אומרים שבעצם יש לנו, זה בדיוק העניין שלנו של חנוכה. תרבות יוון מעצימה את הגוף, מעצימה את החומר, אבל היא עושה את זה בצורה משוכללת מאוד. היא אומרת, אין בעיה, קחו, תעבדו, חופש פולחן. אבל מה הם עושים? את הארסיות שלהם הם מחלחלים לאט לאט. כן, אחר כך מגיעות הגזרות. אבל בהתחלה יש חופש פולחן, חופש דת, כן? הם בנו אפילו איזה מצודה כזאת, מצודה באנטוניה, כן? מעל בית המקדש, עד היום אפשר לראות שרידים של המצודה, שבעצם הם אפשרו לכהנים להמשיך לנהל את החיים הדתיים שלהם, אבל יש מצודה מעל, מצודת אנטוניה, שהיא בעצם מנהלת את החיים הדתיים. כן, אנחנו יודעים שגם באותה תקופה, תקופה מזעזעת, הכהנים הגדולים, קונים את הכהונה שלהם בכסף. אז כאילו יש הכל, כאילו עסקים כרגיל, בית המקדש ממשיך לפעול, אבל הכל מעיקר מבפנים. הצד הגלוי נראה שהוא פעיל ודומיננטי והכל בסדר, אבל בעצם כל הרוח הולכת ונלקחת מאיתנו דרך תרבות יוון. זה החושך הזה, כן? תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, חושך זו תרבות יוון. איך אפשר לעמוד כנגדה? רק בעזרת אור. מעט אור מסלק הרבה מן החושך. בואו נסתכל רגע ברשותכם במקור שכתוב שם מספר אחד. בסדר? בניין הקודש, זה מרות הקודש תזיין, חלק ב'. אנחנו יודעים שאחת היה להם, בעצם מה שעשו היוונים, אמרו אנחנו נלך לכיוון של תחנות הדלק של יהודי. נאסור עליו את השבת, נאסור עליו את ברית המילה, כן, זה היה בתקופה יותר מאוחרת, אבל בסופו של דבר, הם עשו עלינו את השבת, את ברית המילה, וכמובן את לימוד התורה. ועוד דבר, כתבו לכם על קרן השור, שאין לכם חלק באלוקי ישראל. מישהו לא יודע למה שימשה קרן השור, השופר, למה הוא שימש פעם? חוץ, איך? שתייה יפה מאוד של מי? של תינוקות, מצוין. זאת אומרת, תרבות יוון, שיהיה תינוק קטן, תינוק יהודי, הוא עכשיו לוקח את הבקבוק, כן? שמים לו מטרנה או חלב אם, והוא עכשיו שותה, הוא מסתכל על הבקבוק, גם אם הוא לא יודע לקרוא את המילים, כבר בתחילת דרכו, כתוב לו על הבקבוק, אין לך חלק באלוקי ישראל. אתם מבינים? בצורה מתוחכמת כזאת, הם מחשיכים את עיניהם של ילדינו היהודים, כבר מערס ילדותם, כבר בהתחלת הדרך. יש איזשהו שיר, שפעם הבאנו אותו במסגרת אחת הקבוצות, של אלתרמן, שנקרא קליריקל הקטן. מה זה קליריקל? קליריקל זה אדם שיש לו שאיפות רוחניות, מולדות. יהודי, יקחו תינוק יהודי, זה בדוק ומנוסה, ישימו אותו באי בודד, ולא ישפיעו עליו השפעה חילונית, או תרבות מערבית, או תרבות יוונית, הוא יחפש את הקדוש ברוך הוא. אממה, הבן אדם נולד, ישר מרעיפים עליו כל מיני דברים שגורמים לו שתשתבש דעתו. ואז הוא אומר שם, לא לדאוג, הורים אפיקורסים, כן, לא לדאוג, אל תדאגו ברוך השם, גם אתם נולדתם קליריקלים, אבל נעשיתם אפיקורסים, ברוך השם, כך הוא מסיים את זה. זאת אומרת, כולם בהתחלה מתחילים בתור ילדים טהורים, ברוך השם, פה במכון מאיר אנחנו רואים שגם ממשיכים להיות ילדים טהורים, או חוזרים לטהרתם, ושארית ישראל לא יעשו עוולה, ואף על פי שחטאו קרועים בנים, אבל יש שלבים מסוימים שבהם יש סוג של ריחוק, בגלל ההשפעה והתרבות החיצונית. אז אני, ברשותכם, נתחיל עם המקור הראשון. בניין הקודש. מהו הדבר הנוטל את טעם החיים מההיגיון העליון? מהו העניין המרעיל את הנפשות שלא יחושו את נועם הקודש, את אור השם? איך אפשר לגרום לבן אדם להפסיק להאמין בקדוש ברוך הוא? להפסיק להאמין שיש אדון לבירה, ולא יפססו את כל מעשיהם ושאיפות חייהם על פיו, כן, איך אני עושה את זה? רק אותו הדמיון המטעה, המראה את הוד האצילות בצורה שוממה, ואת כל המאומה שבחיים בצורה מיושבת ובנויה. עולם האמונה הוא עולם נזיל, הוא לא רציני, הוא לא מקויל, אי אפשר לספור אותו, אי אפשר לראות מה התקדמת וכו'. מה אתה מדבר? חומר, טסלה, וולו, וילה, וילה וולבו, קיצור, זה קיים, זה רואים. אבל רוחניות זה דבר אמורפי. ממשיך הרב. ואת כל המאומה שבחיים בצורה מיושבת ובנויה, משהו השקר היותר מסואב שבעולם. כן? זה השקר הכי גדול שיכול להיות. כי כולנו יודעים שכמו שאמרת הגמרא מסכת סנהדרין, כתוב קדוש לעולם קיים. כן, הדברים שבקדושה הם הדברים שהם קיימים וממשיכים. אנחנו העדות הכי גדולה לזה של עם נצח, של חי 5,785 שנה מאז בריאת העולם, ועוד כך וכך שנים, ככה אלפי שנים בתור עם, שממש מעיד כאלף עדים, שהנצח הוא, והאמונה והרוח, היא זו שמנצחת, והחומר הוא מאוד מאוד מרשים, אז הוא גורם לזה לאיזה סוג של תבהלה כזאת, וזה השקר הכי גדול. ממשיך הרב, אכן זוהי עבודתם הקדושה של אנשי לב, כן? הוא מדבר פה על עצמו, כן? אבל זה כמובן מתתיהו בנה, ואתם יודעים שבהתחלת הדרך, כל העולם, כל העולם, הוא הולך אחר תרבות יוון, בוודאי פה באזור שלנו, כולם אחר תרבות יוון, עומדים 5 אנשים, מתתיהו בנה, בהמשך עוד כמה אנשים, 13 אנשים, 13 אנשים עומדים מול צונמי תודעתי של תרבות יוון, מה? איך הם בכלל יכולים לעמוד בזה? יש פה דפים אם אתם רוצים, תחלקו לאלה שנכנסו עכשיו, בבקשה אם זה לא קשה. אכן זאת היא עבודתם של הקדושים, הקדושה של אנשי לב, כן מי להשם? אליי, לחשוף תמיד בלא הרף את המעיין הרוחני, לחוש בלב פנימה ולגלות לאחרים את ההוד ואת ההדר. אתם יודעים, זה התפקיד שלנו פה, במכון מאיר, כן, כל אחד פה הוא פרוז'קטור, נכון או לא? מי מקבל על עצמו להיות פרוג'קטור אלוקי? מה קורה פה עם המבוגרים? כבודו? מפחיד, נכון? זה טוב אני. כדי להיות פרוג'קטור, כדי להיות אדם שמאיר את המציאות, צריך בעזרת השם להתמלא. ברוך השם כבודו, גם ענב, גם פרוג'קטור וגם ענב. אשריך ואשרי בעזרתך. אכן זאת היא עבודתם הקדושה של אנשי לב, לחשוף תמיד בלא הרף את המעיין הרוחני. כל הזמן לעמוד בפרץ, כל הזמן לעמוד באיזו תנועה הופכית. אם יש לי נהר, שלמדנו את זה בצו וזירוז בזמנו, כן? אם אני עכשיו עומד מול נהר תודעתי, שמאיים לסחוף אותי, אני חייב לעשות תנועה הפוכה, כן? כדי לא ליפול, אחרת גם אני אשתף בתרבות הזאת. אני חייב לעשות תנועה הפוכה. ועוד אמרנו, כתוב את זה בגמרא, שדג כשר, אחד הסימנים לדג כשר, זה היכולת שלו לסחוט הפוך. אם אתם הולכים לדייג, בבין הזמנים דרבנן, בחנוכה, ואתה רואה עכשיו דג, שוחה הפוך, דג, לא לוויתן ולא סמנון, כן, דג, אתה רואה אותו הפוך, עליי. אתה לא צריך לבדוק אם יש לו סנפיר וקסקסת, ברור שהוא דג כשר. כך אומרת הגמרא, למה? כי הוא יש לו יכולת לסחוט נגד הזרם. זה יהודי, היכולת לסחוט נגד התודעה הכללית, למרות שהיא מאוד מאוד דומיננטית. לחוש בלב פנימה ולגלות לאחרים את ההוד ואת ההדר, את העוז ואת ההוויה האיתנה והמובנה, סליחה, והמבונה של החיים האציליים אשר מקור חייהם הוא אור הקודש. אני מדלג ברשותכם לפסקה האחרונה. אז תכיר ותדע כי על קו הנבואה, על משקל רוח הקודש ועל בסיס החיים של תורת אל חי בכל דרכיה ומעשיה, בכל חיי היחיד והציבור שלה. זה לא רק עניין של אחדים. כל האומה שלנו יכולה להתנהג ככה. בכל השקפות עולם שלה, אך בהם תמצא אושרה. האושר האמיתי נמצא שם. ועל ידם תעמיד יסודות תחייתה. וכונניות מוסדי שובה אל ארצה ואל תיקון לאומיותה. כולם שואלים, מה יהיה? מה נעשה? תראו מה הולך פה. שבע חזיתות, מה יהיה עלינו? הנה, ברוך השם. אנחנו, השנה הזאת זה באמת פילי פלאים מפולאים. ממש אנחנו רואים את המכבים. החיילים הקדושים שלנו, המתוקים. החיילים וזרועות הביטחון ממש עומדים בפרץ. בבוקר יצא לי ללמוד עם אחד החברים פה אורות המלחמה, נכון? נראינו שם בפסקה ב', לא רציתי להלאות אתכם במקורות. הוא אומר שם שזכינו שבתחילת חיי האומה היה לנו דוד המלך ויהושע בן נון ומשה רבנו, אנשי רוח עצומים שגם לא בחלו לאחוז בחרב ועשו מלחמות. ובאמת היו אנשים אחוזים בספרה וסייפה ולא ראו בכלל סתירה אלא אדרבה השלמה וייעוד. ואז יצאנו לגלות ונחלשנו ואיבדנו את האמון שלנו בעצמנו להכיל את שתי המימדים הללו בגוף אחד, בבן אדם אחד. והנה עכשיו, אנחנו חוזרים לראות דמויות קדמוניות כאלה. ממש יש לנו היום חיילים כמו חיילי דוד המלך. עדינו העצני, עדינים כתולד בבית המדרש, ונועזים כמו עץ קשה בשדה הקרב, ומחלים את הרשעה. בסדר? אז מה שאנחנו השנה, חנוכה הוא מאוד מאוד טריוויאלי, מאוד מאוד מובן. מאוד אפשר לראות איך באמת הרוח מנצחת את החומר, למרות שהחומר הוא מאוד מאוד אימתני, מאוד מאוד נוכח. בסדר גמור. איך? ודאי, ודאי, רואים מלא ניסים. בסדר, אז כמובן אנחנו קסומה עלינו גם למצוא את... את החינוך, דרך החינוך, כל חנוכה זה דרך החינוך, שיהיה חתום בחותמו של כהן גדול. יש לנו ברוך השם חינוך יהודי, לא צריך ללכת ולנסות ללמוד בכוח, לקחת דרכי חינוך אחרות ולנסות באופן מאולץ לגייר אותם. יש לנו חינוך משלנו, יש לנו את התורה הקדושה, יש לנו ספרים באמונה, יש לנו מפי סופרים ומפי ספרים, גם ספרים וגם אנשי רוח גדולים שממש מפיחים רוח עצומה. אני חייב להזכיר עוד דבר. השבוע ראיתי איזושהי תוכנית, אני לא יודע איך קוראים לה, אבל ראיתי איזה קטע כזה בוואטסאפ שלחו לנו, שאופר וינטר, מראיינים אותו. אתם יודעים שהוא נזרק מהצבא, כי הוא בעצם אמר, מי להשם אליי? נכון? זה קרה לא מזמן. ואז אמרו, מה זה? תופעה משיחית? צו אלוקי? שלח את החיילים החילונים בצו אלוקי? ועשו לו, התחילו לעשות לו קונצים. והיום הוא מוצא את עצמו מחוץ לצבא, אבל בתור בן אדם שכבר פשט את המדים, הוא יכול להגיד כל מה שהוא, כל מה שהוא רוצה. ואז הוא אומר, מה זאת אומרת? זה, אני לא הולך להחביא את האמונה שלי. ככה הוא אומר, אני לא הולך להחביא את האמונה שלי מתחת למיטה. זה הכוח שלי, אני בוגר אלי, צורך העניין, ולמדתי שם אמונות ודעות, וזה הכוח שלי לעשות מלחמה, ומי שיודע או לא, בן אדם הוא גם עם דעת, דעת גדולה, אבל ממש יש לו מה שנקרא קבלות, איקסים. אדם באמת לוחם ברמה חברה של סגידיו שלא לא, לא יודע מורה הוא פחד. אז בן אדם שלפני כמה שנים בסופו של יום נזרק מהצבא בגלל האמירות הרוחניות שלו, היום כל חייל שנכנס לעזה וליהודה ושומרון, אז מעמידים את כולם, 2-3, הקשב, למי? לקדוש ברוך הוא. וקוראים את פסוקים של כהן משוח מלחמה, ועושים קבלת עולם מלכות שמיים, נראה כמו סליחות בכותל. אתה הולך להילחם, סליחות בכותל, כן. אנא השם מושיע נא, שמע ישראל. זה דברים מלבבים, שרק שוב מוכיחים כאלף עדים, שברוך השם אנחנו נמצאים היום בתודעה אחרת. שהרוח היא הרבה יותר חזקה מהחומר. עוד דבר, לפני שאנחנו ממשיכים. החושים הם מאוד מאוד מתאים, נכון? אתם כרגע לא רואים את גלי הקול שיוצאים לי מהפה, או גלי האור, מתאפשר לנו לקרוא את דף המקורות, אבל אנחנו לא רואים אותם. אנחנו חיים באשליה. באשליה, illusion, כן? אשליה. אבל באמת הדברים הרוחניים שהם פחות נתפסים, הם באמת היציבים ביותר, כן? הרי באמת, 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 כל דבר, כל תזה, יש לה אנטי-תזה, כן? אנשים אומרים, וואו, המדע, המדויק, רואים כל כך הרבה פעמים, שאחרי כמה שנים, תפיסה מדעית שהייתה נראית הדבר הכי מוצק, והכי אמפירי, הכי ניסיוני, נחשב הדבר הכי יציב, אחרי כמה שנים פורחים אותו ומגלים שזה שטויות. יש לי קרוב משפחה, שעובד ברפאל, והוא המציא, לא יודע, את החץ וכל מיני עניינים כאלה, והוא הלך להרצאה בחוץ לארץ. לפני 20,000 איש, לא יודע, מהנדסים, כל מיני כאלה. והוא התלבט מאוד איך להתנות את הדברים בפניהם, ולספר להם על דרך עשיית החץ וכו'. והיה לו גם איזה סוד כזה, סיקרט כזה, שהוא לא ידע אם להגיד אותו או לא. טוב, מעביר את השיחה, כולם מתפעלים, הידע הפיזיקלי שלו, ומספר שמחוץ לאטמוספירה, הטילים נוגעים שפיץ בשפיץ, זה כאילו משהו שהוא בלתי נתפס, זה לא דבר הגיוני. ואז אומר, אני התלבטתי, אבל אני חייב להגיד לכם עוד דבר. אנחנו הפיזיקאים, ואנחנו אנשים שהמציאו את החץ, אין לנו מנוס מלהודות בזה שבמשוואה הזאת יש, הוא קרא לזה, מימד אלוקי. הוא אומר את המשפט הזה, והיה בטוח שעוד רגע זורקים עליו בגווניות, ואומרים, זה לא ניסיוני, ככה לא מדבר פיזיקאי. ואז הוא מתאר לי שכל האנשים קמים ומוחאים לו כפיים. 20,000 איש עומדים ומוחאים לו כפיים, כי הם מבינים את זה. הם מבינים שיש עולם שלם שחייב להילקח בחשבון של מימד אלוקי. של אור, של נשמה, של רוח, שהיא זו שבסופו של דבר נותנת את הכוח לכל החלקיקים. איך אנחנו אומרים, כתוב בתהילים, בדבר השם, שמיים נעשו וברוח פיו כל צבעיו, או לחילופין, ואתה מחיה את כולם. העומר האלוקי, העומר הרוחני, הוא זה שמחיה את כל מה שקורה פה מסביבנו. טוב, בואו ברשותכם, נעבור לדף השני, תהפכו בבקשה, לעמוד מספר 2. אישות הקודש, כן? נמחק לי פה מחילה. ונראה מה הוא אומר, הרב. לפני שנמשיך, עוד שאלה שצריך לשאול, למה הקדוש ברוך הוא דווקא החליט שהנס יהיה במנורה? למה לא בלחם הפנים? למה לא בכלי אחר? המנורה כנגד מה היא במקדש? חוכמה, הדעת, נכון? איפה אנחנו אומרים את ברכת אתה חוננתנו? בכונן, הדעת, נכון? הדעת היא זו שיכולה לאפשר לנו, כן, אם אין דעת, אין הבדלה, כך אומרים חזל. למה אנחנו אומרים אתה חוננתנו במוצאי שבת, דווקא באתה חונן לדעת, לומדת לנוש בינה? היכולת להבחין בין טוב לרע, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, זה בתנאי שיש לי דעת, ואני לא מבולבל. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אני דווקא עושה את הנס במנורה הזאת, שאצלנו היא כבר חנוכיה, כן? כולנו יודעים, אבל נאמר את זה רק כדי שיהיה לנו סדר בראש. למה המנורה היא עם 7 קנים, והחנוכיה היא עם 8 קנים, או עם השמש 9, אבל 8 קנים? 6, כן? 6 פנים, 6 פנים אומר המהר"ל, זה כל דבר במציאות, כן? כל דבר הוא בנוי מ6 מימדים. למעלה, למטה, דרום, צפון, מזרח, מערב. 7 זה נקודת הקודש שנמצאת בכל דבר, בכל חומר, נכון? יש לנו שבת, שמיטה, וכן זה הדרך. כל השביעיות, כל השביעין, חביבין. 8 זה נקודת הקודש שעומדת מעל המציאות. ברית מילה, שבועות, יובל. לכן הנר השביעי, כן, הנר המרכזי, הנר המערבי הוא נקרא, נכון? המנורה עומדת בדרום, וכך גם צריך לעשות שעה שאנחנו מדליקים בבית הכנסת. אני לא יודע איפה החנוכיה פה עכשיו, אבל בכל מקרה היא אמורה להיות בדרומו של בית הכנסת, כמו בבית המקדש. ואז הנר המערבי פונה, נכון, השלהבת שלו. לאן היא פונה? כל הנרות פונים כלפי הנר המרכזי, שנקרא הנר המערבי, והוא עצמו פונה למערב. כן, כולם בצורה כזאת, והוא בעצם פונה למערב. לאן הוא פונה? לקודש הקודשים. להראות שכל החוכמה הישראלית שואבת את כוחה מקודש הקודשים, מארון הברית. זה לא משהו מכאן ועכשיו, זה לא אפילו משהו שממלא את התוכן שנמצא במציאות. החוכמה האלוקית, כן, החוכמה היהודית, היא שואבת את כוחה ממקום עוד הרבה יותר גבוה. כן, השבע, כמו שאמרנו, זה התוכן שהוא ניבט מתוך המציאות. כן, הוא נותן את התוכן לששת הממדים האחרים. כשאני מדבר על מספר 8, אני מדבר על איזה חוכמה אלוקית הרבה הרבה יותר גבוהה. וזה מה שאומר הקדוש ברוך הוא. אתם מדליקים נר, להטיב את הנרות. כל אחד מאיתנו הופך להיות סוג של אהרון, פלא פלאות. כל אחד מאיתנו הופך להיות כמו כהן בבית המקדש. כמו אהרון הכהן שמטיב את הנרות. נר איש וביתו. תחשבו מה זה. כל אחד מאיתנו הופך להיות סוג של כהן גדול בבית שלו, שמדליק את המנורה, שמדליק את החנוכיה. למה יש לה 8 קנים? זה נכון שהצד הגלוי היה, שהיה צריך 3 ימים לרכב למטה אשר, בגבול מה שנקרא גליל המערבי, מאשר שמנה לחמו, ואחרי זה לעשות שמן במשך יום אחד, ולחזור עוד 3 ימים. אבל זה ברור שזו לא הסיבה, כיוון שטומאה הותרה בציבור, והיה אפשר להדליק גם משמן מתוך בית המקדש. לא היה צריכים לחפש את הכהן הגדול, חותמו של כהן גדול, נכון? אתם יודעים, נכון? טומאה הותרה בציבור, היה אפשר להדליק בשמן מבית המקדש, אפילו שהיוונים נגעו בו, כיוון שטומאה הותרה בציבור. אבל כדי לרמז לנו על העניין הזה, שאנחנו מחפשים את המימד השמיני, שאפילו תו שמיני כתוב, שלעתיד לבוא, יהיה תו שמיני, יהיו 8 מיתרים, כן? אולי אפילו 10 מיתרים. קיצור, משהו מעל המציאות, שמשב הוא שואב את כוחו. טוב, אז בואו בבקשה נסתכל במקור הנוסף. בקטנות הדעת מונח ערס פנימי. כן, מה זה קטנות הדעת? זה קטעתי פה הדעה הפשוטה, השכל הרציונלי. כאילו אם בן אדם אומר, טוב, בואו ננסה להבין מה יש לנו פה בעולם הזה. שנדמה על ידו שכל הנתקה מן החול אל הקודש, היא דחייה מיישות אל אפסיות. ואתה אומר, חול אני יודע מה זה, חול זה דבר יציב, אני רואה את זה, אני מרגיש את זה, זה עושה לי את זה, זה מייצב אותי. כמה, תגיד אחי, איזה מודל האוטו שלך? או כמה חדרים יש לך בבית? 11 או 10? כן, אני עכשיו בעניין של חיפוש דירה פה בירושלים עיר הקודש. אתם יודעים שלקנות בית בעיר הקודש זה פי שלוש מכל המדינה. תראו מה זה. פי שלוש מכל המדינה. איפה אתם זוכים פה להיות יום יום? אז תאחלו לי שבזאת השם אני אזכה. או, תודה רבה. ואף על פי שההוראה החיצונה מנגדת לזה מצד קבלת האמונה, כן, בן אדם אומר, טוב, אם אני עובר מיישות, כן, לאפסיות, כלומר, מחומר לרוח, וזה באמת ככה, באמת, זה הדבר שנראה מאוד מאוד ניכר ומאוד מאוד יסודי, שמסעדת את כל כושל, גם הנשפל של בקטנות וכו' וכו'. בכל זאת, בעצמיותה של ההכרה, חסר זה היסוד המאיר, המזהיר את נשמת האדם בתוכיותה, שעל ידו הנשמה תבועה כולה בהכרתה העליונה, בעברית. בעברית מדוברת הכוונה. זה נראה שכאילו אפשר פעם להבין את הדבר הזה. כאילו השכל אומר, עזוב את הרוח, הרוח זה לא דבר רציני, זה דבר נזיל, אפשר להעביר את זה. אומר הרב קוק גם פה, בין השורות, אבל גם במקום אחר, חכם עדיף מנביא. למה חכם עדיף מנביא? מחילה, הדיבורים שם למעלה מאוד מפריעים. חכם עדיף מנביא, כי לחכם יש מנואל, יש דרך עבודה, איך אני עושה את זה, איך אני מגיע לזה. אם אני עכשיו נכנס לחדר ויוצא החוצה, אומר, מתנבא לכם, אומר, חבר'ה, הקדוש ברוך הוא התגלה אליי. הוא אומר, טוב, כבוד הרב, שיהיה לך בעזרת השם רפואה שלמה. אבל למה? כי או שזה קרה או שזה לא קרה. זה הנביא. חכם עדיף מנביא, במובן הזה, שבעצם יש סדר עבודה. אני יכול להנחיל לך איך הגעתי לדבר הזה, או איך מישהו אחר הגיע לתובנה הזאת. בעצם יש שכל פשוט, ויש שכל עליון. בשכל הפשוט באמת, לעבור מן החומר אל הרוח, זה מיישות לאפסיות. בשכל העליון, וזה מה שהוא אומר כאן, בשורה השישית, שכל ההנתקה, באמת, 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 כל ההנתקה מן החול אל הקודש, היא בריחה מחורבן ואפסיות אל היישוב המילוי והיישות הכבירה והאיתנה. אתה חושב שלעבור מחומר לרוח זה מממשות לאפסיות, והאמת היא שמה שנכון זה לעבור מאפסיות לממשות. לעבור מדבר שהוא באמת חולף ונגמר. טוב, מה אנחנו עושים בתור יהודים? תשימו לב שבגלל הקונפליקט הזה, בגלל כל הבלגן הזה, אנחנו כל הזמן משתדלים ועושים מצוות. מצוות זה מלשון צוותא, לחבר. הזמן הוא חולף, נכון? היינו פה לפני כמה דקות, השנייה שדיברתי עכשיו היא כבר מאחוריי. אז איך אני גורם לזה שהזמן כביכול יעצור מלכת, או לחילופין, איך אני לוקח את הזמן ומייקר אותו והופך אותו לנצח? על ידי שתילה של ערכי נצח בזמן החולף. מה זה? מצוות. כשאני עושה עכשיו מצווה, אני קושר את הזמן שהרגע עבר, אני קושר אותו לעבר ולעתיד. אני מעם ישראל, אני קושר תפילין, כן? אז אומרים שזה כנגד הלב, כן, התפילין של היד כנגד המעשים, הלב, הראש הוא כנגד המחשבות, והרצועות של התפילין, כן, לכתחילה, אפשר כמובן להפריז בזה, אבל בגדול, רצועה אחת אומרים שהיא כנגד הטבור, כדי לקשור אותי אל העבר, שצידתי מבטן אימי, הטבור, והרצועה השנייה כנגד המילה, כן, עבר המילה שיביא תולדות לעולם. יוצא מכאן, שמתי שאני מניח תפילין, אני מתארגן על המחשבות שלי, על המעשים שלי, על הלב שלי שיהיה מכוון. אני חי בתודעה של העבר, מכיוון שאחת הרצועות מחברת אותי לחבל הטבור של אמא, ואני, הרצועה השנייה, אל העתיד. כך עובד יהודי. בגלל שהחומר הוא כאן ועכשיו, הרוח היא לוקחת את כאן ועכשיו ומחברת אותו לשני הקצוות. עוד דבר, תשימו לב שהגויים, כן, אומות העולם, כל הזמן מנציחים את העבר. שער הניצחון, פה יוסלי עשה ככה, פה מוחמד נפל לו איזה שערה, כל מיני דברים מהעבר. עם ישראל, ובוודאי לומד מן העבר, הביטו אל צור חוצבתם, אבל לא פחות מזה, רואה פני עתיד, בכל יום אחכה לו, בכל יום שיבוא, כל הזמן, אין אף עם כזה. תשימו לב, אף עם לא מדבר על העתיד, כולם מתרפקים על העבר. עם ישראל זה בדיוק הסיפור שלו, היכולת לקשור בין העבר לבין העתיד דרכי. אני עושה מצוות, אני מצוות, אני מחבר את העובר, את העבר, אל העתיד דרך ההווה. כמו שאומר אבן עזרא, העבר עין, והעתיד עדיין, עדיין לא הגיע, וההווה כהרף עין. בסדר? אז מה עושים? דאגה מניין, כי אין לכם מה לדאוג. העבר עין, העתיד עדיין, וההווה כהרף עין, דאגה מניין, אין לכם מה לדאוג. אתה יודע למה? כי כשאתה עושה מצוות, אתה כל הזמן מחבר את שלושת הממדים הללו. עוד מעט הרב ביגון יגיע, אז צריך להזדרז. אני ממשיך לקרוא אחרי השורות, השורות המודגשות, שתי שורות אחרונות במודגשות, או שלחילוף, בוא נקרא את זה שוב, שכל הנתקה מן החול אל הקודש, היא בריחה מחורבן ואפסיות, אל היישוב, המילוי והיישות הכבירה והאיתנה. אל חיי החיים, בעוצם מקוריותם, ורזמת שפעתם, האומיה, מלאת המנוחה והעוז. בסדר? אנחנו כל הזמן עסוקים בחיבורים אינסופיים. ברשותכם, עוד קצת, אני מרשה לעצמי, מכיוון שיש לכם את הדפים לפניכם, נקודת האישות, אתם רואים אותי, נכון? נקודת האישות העולמית הכללית ונקודת היש הנשמתית של האדם העולמי, אחת היא. ההבדל שבין הכרת העולם בתור חיזיון ריק, סללי צבעים וצלילי קולות מטעים, ובין הכרתו בעומק המילוי והאישות ההווייתית, במה הוא תלוי? תלוי בגודל העלייה העצמותית של הנשמה, שהיא בעלייתה עולה וכל העולמים, כל העולמות, העולמים עולים עימה, מעומק התוהו והאפסיות לרום הבניין והאישות המוחלטה. כן? העולם ככה הוא נראה מאוד מאוד נזיל, מנותק, הכל מפורד, החומר, אתה פה, אני שם. רק הנשמה היא זו שקושרת בינינו. היכולת שלנו להבין שאנחנו עם אחד בגופים מחולקים, זה רק אם נדגיש את הרוח. ללא הרוח אנחנו נמשיך לחוות שאנחנו כל אחד חי לעצמו. לכן יהודי כל הזמן מדגיש את הרוח. ולסיום, יש לנו פרק בתהילים יושב בסתר עליון, שנוהגים להגיד אותו לפני החנוכיה, נכון? אז קודם כל, אתם יודעים כמה זמן צריך להישאר לפני החנוכיה? לפחות חצי שעה, נכון? יש טקס דתי, ברוך השם, כן, כל מיני אמירות של יושב בסתר עליון, שבע פעמים, ואנה בכוח, ולמנצח וכולי, ככה בסידורים של רב אליהו, זה לפחות חצי שעה, וזה דבר טוב מאוד. כתוב בספרים שלשבת מול החנוכיה, ואני מציע, כמו שאומרים, לנסות את זה בבית. לשבת מול החנוכיה זה מטהר את העיניים. כן? אני רואה את הנר, נר השם, נשמת אדם. אני רואה את הנר כל הזמן מרצד, כל הזמן זז. זה אומר לנו שכל הזמן אדם חייב להיות בתנועה רוחנית. אתה לא יכול לשקוט על הצמרים. צריך כל הזמן להיות בתנועה. האור שבנו, הנשמה שבנו, כן? אני מנסה לתפוס את האור של הנר, אני לא תופס אותו. אבל אני רואה שהוא קיים, והוא גם מאיר. אותו דבר גם הנשמה שלנו. הנר גם כל הזמן מלווה אותנו, נכון? שאדם בבטן אמו, מלאך מלדו את כל התורה כולה, מראשיתה ועד אחריתה, ונר על ראשו, נכון? לאחר מכן שבן אדם יוצא, אז הוא מדליק נרות שבת ונרות חנוכה, ואחרי 120 של כל אחד בעזרת השם, אז מדליקים נר נשמה, נר השם נשמת אדם. תראו מה אומר הרב קוק על המזמור יושב בסתר, על הפסוק האחרון. אורך ימים אסביעהו ויראהו בישועתי. הזמן שוטף ועובר רק ביחס לקישור החיים עם הדברים החומריים. כן, זה, אני יודע, ניוטון אמר את זה, אבל תורת היחס, הסיפור הוא שבעצם לדברים בחומר, אז יש מושג של זמן. החולפים ועוברים, אבל בתוכן עליון, ברוחניות, ביקשו החיים ובקשר החיים עם הנצחיות האלוקית, אין דבר עובר. הכל קיים. בקדושה, בתארה, בנשמתיות, ברוחניות, הכל קיים כאן. ולכן אם אנחנו רוצים, בעזרת השם, לחוות את חג החנוכה כמה שיותר, אנחנו צריכים להשתדל לעמוד מול הנרות, לשבת מול הנרות, חצי שעה, להתבונן בהם, במה שאנחנו לומדים מהם, להיזכר במכבים ובחשמונאים שהיו בעבר, במכבים והחשמונאים שעומדים לנו גם היום, ובעזרת השם, אנחנו מהבמה המכובדת הזאת, אנחנו מאחלים לעם ישראל, שבעזרת השם, כמו שהיה בעבר, מעטים מול רבים, רשעים מול צדיקים, שבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יצליח את כל חיילים, כל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, ויחזרו בריאים ושלמים, ויהיה נצחון מוחלט, תגידו אבל כמו שצריך, אמן, של האור מול החושך, של הקדושה מול הטומאה. ובעזרת השם, כל מה שאמרנו, יהיה לעילוי נשמת, אבא של חבר, פה מהמכון, רב נפתלי דומן, אבא של הרב אמיר דומן, שאנחנו נמצאים בתוך השבעה שלו. ברוכים, תהיו מכולם, וחנוכה שמח.